הגמרא מביאה ברייתא שמלמדת מוסר השכל מעניין של חורבן בית המקדש. אנחנו נמצאים בדף נון זין עמוד א' בשורות השורה השלישית מהרחבות. התרנגולה ותרנגולתה. אז הגמרא מביאה ברייתא שמלמדת מוסר השכל מחורבן בית המקדש. תניא אמר רבי אלעזר, בוא ראה כמה גדולה כוחה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרב את החלום. ואז הגמרא מספרת על חורבן הר המלך. התרנגולה והתרנגולתה חריב תורמה כאן. בגלל מעשה של תרנגול ותרנגולת, נחרבה הר המלך. דאבו נהיגה, כאבו מפקיחה תנא וקלטה. אנשי הר המלך היו נוהגים בזמן שהיו מוצאים את החתן והקלה לחופתם. מפקי כמה היו תרנגולה ותרנגולתה, הם היו מוצאים לפניהם תרנגול ותרנגולת. כלומר, פרו ורבו כתרנגולים, כאילו הם אומרים, תפרו ותרבו כתרנגולים. יום אחד, אבא כחליף גונדה דרומאי, יום אחד עבר שם גדוד של רומאים, ושקלינו מניו, ולקחו אנשי הגדוד את התרנגולים מאיתם. נפלו עליו ומחנו, התנבלו היהודים על הרומאים, ומה שהם עשו, הם עיקרו אותם. עטו ואמרו לקיסר מרדו בך יהודיה. אנשי הגדוד לא הבינו את הפשר המנהג, והם חשבו שהם באו לפגוע בהם, ולכן הם טענו, החיילים שהם בעצם באו למרוד ברומאים, ולכן הם באו ולשינו את זה לקיסר. עטה עליהו, בא הקיסר עם הצבא שלו למלחמה על בני הר המלך. הר המלך? הר המלך זה היה באזור ירושלים. וכל מה שאנחנו כותבים שם על השטח, על הגודל, זה רק כמשל, ולא כמשהו.
שמה שאומרים, מדינה ששמעת הר מלך, מדינה, לא עיר.
הרמב״ם, בלכות עירובין, כשהוא מדבר על נושא של המדינה, הוא מסביר שם שמדינה זה בעצם שלושה בתים, שזה נקרא מדינה. המגדרה של מדינה זה לא כפי שאנחנו מדיניות, אלא מדינה זה מספר בתים. יום אחד, אבא באו, אהו בר דרומה. היה בן יהודי הר המלך, יהודי אחד שקראו לו בר דרומה, דאבא קפץ מילה. הוא היה קופץ למרחק של מיל אחד. וקטי באו, והיה הורג את הרומאים בקפיצה. שק לקיסר לטגי, הקיסר הרומי נטל את הכתר שלו. ואות וערה, הוא הניח את זה על הארץ. ואמר ריבוני דאלמה כולי, אדון כל העולם. איני חלך, לא תמסר לה וגברה, אני מבקש ממך בקשה אחת, שהמלכות שלי, אני כזה אדם חשוב, שבא עם צבא כזה גדול, שלא נמסר ביד אדם אחד, לדידי ולמלכותי, ביד עד אחד גברה, כלומר, אני והמלכות שלי ביד אדם אחד, אח של פומי לבר דרומה, הכשילו פיו של בר דרומה, ואמר, הלא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו, כלומר, אנחנו לא זקוקים בכלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים את ההשגחה שלך. למה? אנחנו כל כך חזקים שאנחנו יכולים לשען על הכוח שלנו. אומרת הגמרא, נו מה הבעיה בזה? למה זה אח שלי פומה? אומרת הגמרא, דוד נמי אמר אחי, גם דוד המלך אמר את זה. כי כתוב, אומרת הגמרא, ככה דוד אמר בתהילים, אז למה אסור לבר דרומה לעשות ככה? אומרת הגמרא, דוד, התמוי כמה התמה. דוד אמר את זה בשאלה. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה זנחת אותנו? ואינך יוצא בצבאותינו. אבל בר דרומה אמר את זה בצורה כזאת של, אני מסתדר לבד, לא צריך אותך, קודש ברוך הוא, ולכן הוא נהנה, שמה קרה לו, אומרת הגמרא, אה לבית הכיסא, בר דרומה נכנס לבית הכיסא, אתה דרכונה, שמעתי לקרקשה, בא נחש, דרכון זה נקרא נחש, שמתי לקרקשה, הוא קרא לו את החלחולת, ונח נפשי, כלומר, הוא פגע לו באחוריים, מתי שהוא ישב בשירותים, ומתוך זה הוא מת בר דרומה. אמר, אותו קיסר אמר, רואיל, ויתרחיש לי ניס האזינה, כיוון שקרה לי הנס כבר פעם אחת. איש בקיניו, אני אעזוב את היהודים. כלומר, אני לא אלחם בהם, כי אני רואה שהקודש ברוך הוא בעצם מקשיב לתפילות שלי, אז הוא בעצם משגיח על כל העולם, אז הוא לא רוצה שנפגע ביהודים. שב קיניו ועזל. אז הקיסר עזב עם הצבא שלו והלך. הזדקו, ואכלו ושתו ועד יקרו סרגי. היהודים רקדו, ואכלו ושתו והדליקו נרות. עד התחזה בליונה דגוש פנקה ברחוק מילה. עד שמרוב האור של האורות של הנרות שנדלקו, אנשי הקיסר יכלו לראות את הצורה שמוטבעת בטבעת במרחק של מיל מאיר. אמר, הקיסר שורה ככה, מיחדה כחדו ביהודי, היהודים שמחים ובטוחים מכך שלא יכולתי לנצחם. עד הרת עליו, חזר הקיצר ובא להם למלחמה. המפרשים שואלים, מה היה הבעיה של היהודים? נו, ומה, אסור להם לשמוח? אז אלא מזמירים המפרשים שהם היו צריכים ללכת ולהודות לקדוש ברוך הוא על הנס שקרה להם, ובמקום להודות לקדוש ברוך הוא על הנס, הם באו והתיישבו וחגגו את המסיבה הזאת בהצהרה שהכוח שלהם הוא זה שגרם לקיסר להסתלק, הוא פחד מהם, ולכן הקיסר חזר והם נענשו על הגאווה הזו. אומרת הגמרא, אמר רבי יסה, תלת מאה אלפי שליפי סייפה, 300,000 חיילים עם חרבות שלופות בידיהם, אילו לתור מלכה, נכנסו ובאו להר המלך, וקטלו בתלת היומד ותלת הלבטה, הם הרגו בהר המלך במשך 3 ימים ו3 לילות, ובאח גיסה אילולי וחינגי, ובצדה השני היו יהודים שעשו חגיגות, ולא אבו ידעו אנו בני, אנשים שחגגו בצד אחד לא ידעו על מה שקורה בצד השני. הגמרא מביא הפסוק שנדרש על ההרג שאנשי הר המלך המרובים. אומרת הגמרא, כתוב במגילת איכה, בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב, כי את הרבין, אמר רבי יוחנן, אלו 60 ריבוע עיירות שהיו לליעני המלך בהר המלך. למה הרב יהודה אמר רב? אסי, 60 ריבוע עיירות היו לליעני המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים, חוץ משלוש היו בהן כפליים, כיוצאי מצרים, ואלו הן כפר ביש, כפר שכליים, כפר דיכריה. כן? אני עוד פעם רוצה רק להגיד במאמר מוסגר, שהגמרות, אגדות חסדל תמיד מוצפן בהן סודות, סודות מאוד מאוד עמוקים של קבלה, רק שחזן, כאשר הם מתארים את זה, מתארים את זה בצורה של סיפור. לכן לא צריך להתייחס לדברים האלה כאילו זה היסטורי, זה בא לתת משהו היסטורי, אלא יש בזה סודות, וכל מספר וכל מילה וכל אר שמוזכר שם, יש בזה מוצפן וזה איזה סוד. ולכן כאשר כתוב את המילים האלה, כדאי לעיין במערב מפרק, הוא מסביר את הדברים האלה בצורה יותר עמוקה. המספרים לא קשורים למציאות. המספרים קשורים לדברים קבליים שמוצפנים בהם סודות, ואפשר לראות את זה בבן יהודה, בן איש חי מתאר על זה, וגם אפשר לראות בספר המהר"ל, גם בספר החסידות הם מתעסקים כל אחד בנושא הזה, ואפשר לראות, זה לא המקום פה. אומרת הגמרא, כפר ביש דלא יאהב בית אל ושפיזה, בכפר ביש לא נתנו בית ומקום לינה לאורחים. כפר שכליים הייתה פרנסתן מן שכליים. כפר דיכריה, אמר רבי יוחנן, שהיו נשותן יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה באחרונה ופוסקות מלהוליד. אמרו לי, אולה, לדידי, חזי לי, אהואטרה. אולה אומר, אני ראיתי את אותו מקום שנקרא המלך, ואפילו שיטין רביבייתא קני לא מחזיק. והוא לא יכול להכיל בגודלו אפילו 600,000 קנים. כלומר, זה לא מקום בכלל גדול, אז איך אתה יכול לדבר שזה כזה מקום היה? אמר לו, צדוקי לרבי חנינה, שקורא משקריטו. כלומר, הצדוקי הרי שהוא בא והוא מתייחס רק לתורה שמכתב, אז הוא בא ואומר, אתם משקרים. אתם באים ואומרים שכל מה שכתוב בתורה זה אמת. הנה, אני מראה לכם את הסיפור על הר המלך, ואתם רואים שבשטח אי אפשר להעמיד שם כל כך הרבה אנשים, אז יוצא שאתם משקרים. אומרת הגמרא, אמר לרבי חנינה לאותו צדוקי, ארץ צבי כתיב בה, מה צבי זה אין אורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל, בזמן שיושבין עליה רבך, ובזמן שאין יושבין עליה גמדה. ארץ ישראל היא כמו ארץ צבי. ארץ צבי, האור של הצבי, כאשר הוא נמצא על האור של הצבי, הוא גדול, הוא תופס ומחסה אותו מכל הכיוונים. כאשר מורידים את האור, הוא מתכווץ. ככה ארץ ישראל, כאשר מתיישבים בה יהודים, היא מתרחבת, וכאשר הם לא נמצאים עליה, היא מצטמצמת. מה הסבר בזה? דבר מבחינת טופוגרפית, הדבר הזה אפשר להסביר את זה בצורה כזאת שארץ ישראל היא הרים. ובהר אנחנו לא מיישבים רק מלמעלה, אלא אנחנו מיישבים אותו גם על כל סביבות ההר. ואז אם אנחנו נבנה בתים על סביבות ההר, אז המקום שגרם, למרות שמבחינת לוויינית, אם אני אסתכל שטח טופוגרפי הוא קטן, אם אנחנו נעמיד אנשים סביב ההר, יש הרבה הרבה מקום. וזה בעצם ארץ הצבי, שלמרות שברמה הטופוגרפית הדורש שטח קטן, אבל אפשר להעמיד אותה גם מסביב. לעומת זאת בבבל, שכמעט שהייתה כולה מישורית, אז השטח הוא השטח שיכול, לא היה שם שטח הר, ולכן בבל לא נאמר שזה ארץ הצבי. אומרת הגמרא, רב מניומי בר חלקיה ורב חלקיה בר טוביה ורב אונה בר חיה אבו יתוי גבי הדד, הם היו יושבים יחדיו, אמרי איקא דשמיע למילתא מכפר סחנא של מצרים. יש, יש מי ששמע אודות אנשי כפר סחנא של מצרים, אם הם אנשים צדיקים או רשעים. לימה פתח אחד מניו ואמר מעשה בארוס וארוסתו, שנשבו לבין עובדי כוכבים ויסיום זה לזה. אמרה לו אותה ארוסה לארוס, בבקשה ממך אל תיגע בי, שאין לי כתובה ממך, ובמילא אני אסורה לך, ולא נגע בה אותו ארוס עד יום מותו. וכשמת ארוס אמרה לנה ארוסה, סיבטו לאדם זה שפטפט ביצרו יותר מיוסף. למה? דילו ביוסף לא אבל אחד שעדה, הניסיון של יוסף היה רק שעה אחד, והיה כל יום ויום, והארוס הזה התגבר על יצרו כל יום ויום. ועוד דבר, ואילו יוסף לאו בחד המיטה, והיא בחד המיטה, יוסף לא שכב עם אשת פוטיפר באותו מיטה, ואותו ארוס שכב איתי באותו מיטה והוא לא נגע בי. ואילו לגבי יוסף לאו אשתו, והיא אשתו, אשת פוטיפר היא לא הייתה אשתו, ופה אני אשתו, ואני שוכר איתו, ובכל זאת הוא לא נגע בי, ולכן תשבחו אותו במעלותה, וזה שהוא נזר לא לגעת בי, היות ולא היה כתובה. פתח אידך ואמר מעשה, ועמדו 40 מודיות בדינר. נחסר השאר מודיה אחת. התבועה היה בשווי דינר, כלומר היה סובה, בגלל שהתבועה עלתה בזול. ולפתע התייקרה התבואה ומחו רק 39 מודיות בדינר, ובתקו ומצאו אב ובנו שבאו על נערה המאורסה ביום הכיפורים והביאום לביתין וסקלום, ואז חזר השער למקומו. השער הזה חזר למקומו. אני רוצה פה במאמר מוסגר להסביר לכם למשל איך פה רואים את ההצפנה, ש 39 זה רמז ללמתת מלכות, כן, שבעצם כל העניין הזה שיש שפע שיורד בעם, זה כתוצאה מזה שאנחנו נוהגים משפט, ויש גבולות, ויש, אנחנו קיימים את מצוות השם. בחובת הציבור, זה חובה לנהוג שיהיה סדר ציבורי. כתוצאה כאשר שומרים על הסדר הציבורי, זוכים גם לשפע של ברכה ברמה הציבורית. כאשר היה פה פגיעה ברמה הציבורית, הם קיבלו איזה רמז, ירד המחיר מ-40 ל-39, לרמוז להם, אתם צריכים לעשות משפט, שותים מלכות של 39 מלכות. ברגע שהם נתנו את 39 מלכות לאב ובנו, שבאו על נערה מורסה ביום כיפורים, שזה פגיעה משפטית ציבורית, משהו לא, זה לא רק עניין של בן אדם מקום, אלא זה גם עניין של בן אדם חברו, אז הם חזרו לשער 40 של ערך התבועה. לא, טוב, יש בזה את העניין של את חומרת העבירה. פתח אידך ואמר, מעשה באדם אחד שנתן לנה באשתו לגרשה, והייתה כתובת המרובה, אותו אישה היה הכתובה של המרובה, מעשה הלך וזימן את ששביניו, כן, סיבור קלאסי בבתי הדין, והכילן והשכן שקרן, והשכיבן המיטה אחת, והביא לובן ביצה וטיל ביניהן, והעמיד להן את דין. היה סיפור כזה, הוא רצה, הגבר הזה, לא לשלם לכתובה, מה הוא עשה? הוא לקח אנשים, השקיע אותם באלכוהול, השקיע אותם במיטה עם אשתו, ואז שהם היו שיקורים, הוא שם ביניהם את הלובן של ביצה, ואז היה נראה כאילו הטילו שכבת זרע, היה בינו לבין היחסי ביה בינם לבין האישה, ויש פה שכבת זרע ביניהם, ואז הוא לקח את זה והביא את הבד, את המצעים לבית הדין, ואמר, תשמעו, האישה הזאת בגדה בי, היא שכבה עם איזה, עם האנשים האלה, ואז ממילא אני אישה שמזנה תחת בעלה, אז הבעל פטור מלשלם לכתובתה. אומרת הגמרא, היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי זקן, הוא בא בן בוטה שמו. אמר להם כך, מקובלני משמאי זקן, לובן ביצה סולד מן האור, ושכבת זרע דוחה מן האור. כלומר, אם לוקחים קרוב לאש את הסדין, אז לובן של ביצה הוא מגליד, הוא מתייבש, ואילו שכבת זרע היא נבלעת בבגד, היא לא מגלידה. נכון, ברור, אנחנו, ברור שהיום יש לנו טכניקות יותר קלות כדי להוכיח. אז בדקו ומצאו כדבריו של בן בוטה, ומצאו שזה לא שכבת זרע, אלא לובן של ביצה, והביאו לאדם זה שרצה לגרש את אשתו, ללא תשלום לבית דין, הלקו אותו והגבו כתובתה מנו, כלומר הכריחו אותו לשלם לה את כתובתה. כן, צריך להיות, טוב, תהיינו במפרשים בנושא הזה. הלאה, אמר לאבא רב יוסף, ומאחר דאבו צדיקים כולי, כיוון שהם היו אנשי סכנה כל כך קלי צדיקים, גם בראינו בסיפור של בין אדם למקום, וגם בבין אדם לחברו, מה הייתה מה יאנוש, למה הם נהנשו שנחרבו כפר סכניה, אומר לי, משום די לא התאבו על ירושלים, כיוון שהם לא התאבלו על ירושלים, החורבן ירושלים לכתיב, שמחו את ירושלים והגילו בה, כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, אבל אלו שלא מתאבלים עליה, לא יזכו לסוס, ולכן היא נחרבה כפר סכניה. אשכרה דריס פאק חרים ביתר, בגלל מעשה שירה בדופן של מרכבת נשים, נחרבה העיר ביתר. דאבו נהיגי כי אבו מתייה לדיונוקה, הם נהגו כאשר היה נולד להם תינוק זכר, שט לארזתה, היו שוטלים עץ ארז, ינקותה, נולד הייתה נקבה, שט לטורניתה, היו שוטלים מין ארז נקבה. וכאבו מנציבי כאשר היו נשאים הזכר והנקבה, קיץ אלו היו קוצצים בני העיר את האילנות אלה, ועבדו גננה, והיו עושים מהם חופה. יום אחד אבא כחלפה ברטה דקיסר, יום אחד עברה ביתו של הקיסר בעיר ביתר. התבר שקה דריספק, נשבר הדופן של המרכבה האנשים השאלה, והלכו עבדים וקצו ארזה ואילולה. הם קצצו עץ ארץ שתל יהודי, בלידת בנו, והביאו את זה לה כדי לתקן את דופן המרכבה. אתו נפול עליו מחנו, באו היהודים ועיקו אותם. אתו אמרו לקיסר מרדו בך יהודה, באו ואמרו לקיסר, היהודים מרדו בך, אתו עליו בא לקיסר למלחמה. נאמר באיכה, גדע בחרי אף כל קרן ישראל. אמר רבי זר, אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, אלו 80,000 קרני מלחמה, שנכנסו לכרך ביתר בשעה של הקדוע והרגור בה אנשים ונשים מטפת שלח דמן ומפן לים הגדול. שמה תאמר, קרובה הייתה עיר ביתר לים הגדול, ולכן נפלו דמי אנשי עיר לים הגדול. זה לא האמת, אלא היא רחוקה הייתה העיר ביתר מהים הגדול, מרחק מיל. ובכל זאת, בני ריבוי אדם, הלך אדם ונשפח בים הגדול. אנחנו מבינים מכאן שביתר זה לא ביתר של היום, המקום, אלא זה היה קרוב לים. תניא רבי אליעזר הגדול אומר, שני נחלים יש בבקעת ידיים. יש במקום שנקרא בקעת ידיים, יש שני נחלים. נחל אחד מושך אילך, ואחד מושך אילך. נחל אחד מושך לצד אחד, ונחל שני מושך לצד שני. ושירו חכמים שני חלקים מים ואחד דם. חכמים שירו. שהיו בנחלים שני שליש מים ושליש אחד דם מרוב אדם של אנשי העיר שנשפח אליהם. בבנתית נתן השבע שנים בת... מה? אז היה, לא, כנראה זה היה הר, אבל זה הר קרוב ל... לשני צדדים. שני, יצא זרימה מאיזה, אחד ימינה ואחד שמאלה, אחד נשפח לים ואחד נשפח להרים. אז עוד פעם אני כבר מסביר שהדברים האלה הם לא כפשוטם. תמיד תסתכלו על הדברים האלה, יש בזה סודות, אם יש מוזכר מה זה הדבר הזה, מה זה הר, מה זה כל הסיפור הזה דם, מה זה שני חלקים מים, ומתי עושים כזה בדיקה של יחס, של מה כמות הדם ומה אכפת לנו מהנושא הזה. אז לכן צריך לראות, הדברים האלה יש בזה הצפנות וזה מה שאני בדיוק מסביר לכם. ומתאים תנא, שבע שנים בצרו עובדי כוכבים אבקר מעין מדמן של ישראל בלא זבל. הם לא היו צריכים לזבל את הקרמים שלהם מרוב הדם הזה, שזה שיבח אותם. עוד פעם, יש בזה סוד. אמר רבי חייא בר רבי, אמר רבי שובן ככה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו, הרג נבוזרדן רב הטבחים, 211 ריבו. כלומר, הוא הרג איזה 2,110,000 נפשות. ובירושלים הרג 94 ריבו. על אבן אחת, כלומר 940,000 נפשות מישראל, על אבן אחת, עד שלח דמן ונגע בדמו של זכריה, לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. ואז נגעו הדמים ששפך נבוזרדן בדם של זכריה הכהן ששפכו ישראל. מה הסיפור היה? הגמרא מספרת, אשכח אלה דמד את זכריה, נבוזרדן מצא את דמו של זכריה, דבק אמר תח וסליק, שהוא היה דמו רותח ועולה. אמר, מה הסיבה שהדם הזה רותח? אמרו לי, דם סבחים די השתבוך. כלומר, מתי שעשינו, זרקנו על המזבח את הקורבנות, ולכן הדם הזה רותח. הייתי דמה, הביאו דם של בהמות, ולא ידמו. זה לא היה דם הבהמות דומה לדם הזה. אמר לו, אי אמריתו לי, מוטב. וילב, מסריקנה לבשרה יוכו במסרקה דפרזלה. אם אתם תגידו לי, יהיה בסדר. אבל אם לא, אני אסרוק את הבשר שלכם במסרקות שברזל. אמרו לי, מה נאמר? מה אנחנו נאמר לך? נביא אבא בן, היה לנו נביא, דבא כמוכח לנו במילי דשמיה, הוא היה מוכיח אותנו בענייני שמיים, קמינן ילווה וקטלין עליה, אנחנו קמנו עליו והרגנו אותו, והכמה שנים דלו כאן אכדמה, וכבר כמה שנים שאדם שלו לא נח, אמר לו, אנא מפייסן עליה, אמר נבוא סרטן, אני אפייס אותו, מה הוא עשה? הייתי סנדרי גדולה וסנדרי קטנה וקטלי עליה, הלך לקח את הסנדרי גדולה וסנדרי קטנה והרג אותם, ולא נח, לקח בחורים ובתולות וקטל עליו ולא נח, וזה לא עזר, גם למרות שהוא הרג את הבחורים ואת הבתולות, זה לא עזר. הייתי תינוקות של בית רבן קטל ללוואי, לקח תינוקות של בית רבן להרוג אותם, וגם זה לא עזר. אמר לזכריה, זכריה, טובים שבני בדיתים, כל כך הרבה דם ואתה לא נרגע, ניח הלך דבדם כולו, האם אתה רוצה שאני אבד את כל עם ישראל? דאמר לאחי, נח. כאשר הוא אמר זה, נח דמו של זכריה, מי רתיחתו, באי שאתה, עירר תשובה בדעתו, באותו זמן עירר תשובה בדעתו, נבוזרדן, אמר, ומה אם על נפש אחת כך, אם על נפש אחת של זכריה, כל כך הרבה דם היה צריך לשפוך, ההוא גברה, אני נבוזרדן, שמה, דקת על כל העין נשמתה, שאני רקתי את כל הנשמות הללו, על אחת כמה וכמה שאני אנש בונש חמור, הרג אז על שדר שדר פרטת בביתה, הלך ושלח ושטר צבא לביתו, שבו הוא פירט מה לעשות עם הנכסים שלו, והתגייר, הוא התגייר. כן? מה הוא הרוויח בזה? כתוב שגר שהתגייר כקטן שנולד, הוא נקרא תינוק שנולד, אז הכל, איך אומרים, דף חלק, אז ממילא זה נמחק. אפשר להגיד את זה גם בעוד הסבר, שכידוע כתוב על רשעים, שכאשר הם עושים תשובה, אז נותניהם נהפכים לזכויות. אז אם הוא רצה איך להפוך את הכל לזכויות, על ידי זה שהוא התגייר, אז הוא יזכה את זה לזכויות. מה הקשר? מה, מותר לבן אדם לרצוח ואחרי זה לעשות תשובה? לא, אלא שכל דבר שבן אדם עובר בחיים, יש לו איזה מטרה, כדי שהבן אדם ילמד מהדברים האלה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז כאשר בן אדם בא והוא רוצה לעשות תשובה, מה זה תשובה? התשובה זה חידוש גדול. אבל מה זה? אבל אם התשובה היא ברמה שאני מנסה לשוב לקדוש ברוך הוא, אז יוצא שכל העבירות שעשיתי זה לא היה מתוך רצון עצמי שלי, אלא בעצם רציתי את הקדוש ברוך הוא, אלא מה לעשות? שהגוף חסם אותי, יצר את הסיבה הזאת שאני לא התקרבתי לקדוש ברוך הוא. עכשיו גיליתי דעתי שבעצם אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז ממילא הוא זוכה שהזדונות שלו נהפכים לזכויות. אבל באמת מי שאומר הכתב השוב, הכתב השוב, כתוב שלא מספיקים בידו לעשות תשובה. אומרת הגמרא, תנא נאמן גר תושב היה. נאמן היה גר תושב. נבוזרדן גר צדק היה. מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של שסרה למדו תינוקות בירושלים. בני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים. מה היינו? מי היו האלו שיצאו מבני בניו של סנחריב? אומרת הגמרא, שמעיה ואבטליון. והיינו דכתיב, נתתי, כתוב ביחזקאל, לא לחמה לנקום לקם, נתתי את דמה הצחיח סלה, לבלתי יכסות. הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם של זכריה, שישאר על הקרקע ולא ייבלה, כדי לעלות חמה לפניו, שיזכור לנקום את נקמתו. עכשיו הגמרא מביאה פסוק שנדרש על ההרג שהיה בביתר. הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו. הכל זה אדריאנוס, קיסר שרק באלכסנדריה של מצרים, 60 ריבו על 60 ריבו. כפליים כיוצא מצרים. כל יעקב זה אספיאנוס קיסר, שרק בקרח ביתר 400 ריבו. ואמרי לה 4,000 ריבו. וידיים ידי עשיו, זו מלכות הראשה שחריבה את בתינו ושרפה את החלנו, והגליטנו מארצנו. דבר אחר, הכל כל יעקב, שאין לך תפילה שמועלת שאין בה מזרו של יעקב, הידם ידי עשיו, אין לך מלחמה שנוצחת, שאין בה מידי זרו של עשיו. אומרת הגמרא, והיינו דאמר רבי אלעזר, בשוט לשון תחווה, בחרחורי לשון תחווה. כלומר, מה זה בשוט לשון? שבחרחורי לשון, בזמן מריבת לשון, שאדם מכה ברעהו בלשונו, שהוא נותן ביקורת לחבר שלו, אתה תתחווה כדי שלא תאבד. אמר רב דו אמר רב, מה ידכתיב על נערות בבל, שם ישבנו גם ברכינו בזוכרנו את ציון, מלמד שראו הקדוש ברוך הוא לדוד את חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. חורבן בית ראשון נאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם ברכינו. בית שני דכתיב, זכור השם לבני אדום, את יום ירושלים, אומרים ארו ארו, עד היסוד בה. רואים שדוד צבא ברוח הקודש שטיטוס מבני אדום יחריב את ירושלים ויתפלל שהקדוש ברוך יזכור לאדום שיחריבו את ירושלים ויפרע מהם. אמר רבי דוד אמר שמואל ויתם רבי עמי ואמרי לה במתניתא תנא במעשה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון. באו ושבו אותם, לקחו את הילדים כדי לעשות בהם משכב זכר ואת הבנות כדי להתעסוק בהם להיות פילגשיות. הרגישו בעצמם למה נתבקשים הילדים והילדות, הבינו לאן לוקחים אותם ואמרו, אם אנו טובים בים, אנו באים לחיים היום הבא, האם מותר לנו להתאבד, לקפוץ לים או שאסור לנו? דרש להן הגדול שבהן כתוב, אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצלות ים. מה פירוש הפסוק? מבשן אשיב, בין שיני אריה, כן? כלומר, את הנטרפים על קידוש השם, אני אשיב לחיי העולם בה. כן? כי מבשן זה נוטריקון, מבין שן. אשיב ממצלות ים, לאן אני אשיב אותם? לחיי העולם בה. את מי? אלו שטובים בים על קידוש השם. כיוון ששמעו הילדות כך, קפצו כולן ונפלו לתוך הים. ונסו הילדים קו החומר בעצמן ואמרו, מה עלינו שדרכן לכך? כך, אנו שאין דרכנו לכך, אנחנו, אין הבנות שהן דרכן לביאה. וכתוב, אנחנו יודעים, רואים אצל אסתר, למה אין תביעה לאסתר? כי הייתה קרקע עולם, היא לא עשתה מעשה. אז גם כן בצל הבנות, הם בעצם מנועדו לזה, אז בעצם זה לא אין בזה מעשה, מצד עצמם. והם בכל זאת מסרו את נפשם לקידוש השם, כן? כלומר, הם יכולו להגיד בשמיים על מה אתם מענישים אותנו, לא עשו שום מעשה. אז אנחנו לא נהננו מזה, ולכן אנחנו אומרים שבכל זאת הם עשו את מסרו נפשם לקידוש השם. אנחנו שהתפקיד, אמרו, היו הבנים, שזה לא המטרה שלנו, אז אם אנחנו נמסור את נפשנו, כמה שאנחנו צריכים למות על קידוש השם, אף הם קפצו לתוך הים, ועליהם כתוב אומר, כי הלך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון תבחר. כלומר, בעבור קדושת שמך, שאנחנו מזלזלים בחיינו, מוכנים להרג כמו צון שהולך לטבח, פה אפשר להגדיר, תדעו לכם אנשים חושבים שקידוש השם זה רק כאשר מתים. אבל באמת, כל רגע שכאשר יהודים מקיים מצווה ועושה את רצון השם, בחייו, זה קידוש השם. יש שתי סוגים של קידוש השם, אני שמעתי את זה בשיחה של הרב שמשון פינקוס, זצ"ל, יש קידוש השם בגלוי, ויש קידוש השם בסתר. כאשר יהודי מקיים את רצון השם בגלוי, זה קידוש השם בגלוי, כאשר יהודי מקיים את רצון השם בסתר, זה נקרא קידוש השם בסתר. אז למה עושים כל כך מעשה כזה גדול מהעניין הזה של למות על קידוש השם? כי בקידוש השם אנחנו בעצם לוקחים את כל הגוף שלנו ומוסרים אותו להשם. אבל בן אדם שכל רגע בחייו מוסר את הנאות שלו עבור רצון השם, אין לך קידוש השם יותר גדול מזה. אומרת הגמרא, רבי יהודה אמר, זו אישה ושבעה בניה. הוא מביא דרשה אחרת מהפסוק הזה. היה אישה ושבעה בניה, הייתו לקמה דקיסר. אתם מכירים את הסיפור חנה ושבעה בניה? זה הסיפור פה מובא. אמרו לי פלח, לעבודת כוכבים. אמרו לי, ילד הראשון תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו, כתוב בתורה אנוכי השם אלוקיך. אבקו וכתו, הוציא אותו והרגו אותו. הייתו לידך, לקמדי קיסר, והיו את השני לפני הקיסר. אמר לו, פלח, לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו, כתו בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבקו וכתלו, הוציא אותו והרגו אותו. הייתו לידך, הוציאו את השלישי, אמרו לפלח, לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו, כתו בתורה, זובח לאלוהים, יחרם, בלתי להשם לבדו, ואז אנחנו לא, אסור לנו. אמר להם, אבקו וקטלו, תוציא אותו ותרגו אותו. הייתו לידה, חיבו אותה בן הרביעי, אמרו לפלח, לעבודות כחבים, אמר לו, כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. אבקו וקטלו. הייתו לידך, הבן החמישי, אמרו לפלח לעבודות כחבים, אמר לי, כתוב בתורה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבקו וקטלו. הייתו לידך, הבן השישי, אמרו לפלח לעבודות כחבים, אמר לי, אני לא יכול, כתוב בתורה, וידעת היום והשב אותה לבבך. כי השם הוא האלוהים בשמיים ומעל הארץ מתחת אין עוד. אבקו וקטלו, הייתו לידך. אמרו לפלח לעבודת כוכבים, אמר לו כתוב בתורה, את השם אמרת, והשם אמרך היום, השם בחר בנו להיות לעם סגולה. כבר נשבענו על הקודש ברוך, שאין אנו מעבירים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו, שאין מעביר אותנו באומה האחרת. אמר לקיסר, איש דלך קוש בנקה, אתה יודע מה, אני לא מבקש ממך שום דבר שתשתחווה לעבודה זרה. אני רק אזרוק לך את החותמת שלי, שהצורה שלה מוטבעת בה. איש דלך גושפנקה, כן? ואני זוכר חוכמתי שהצורה מוטבעת בה. גחין ושקלה, ואתה תתכופף ותתולד, ואז זה יראה שאתה נראה כאילו השתחוות, אבל באמת אתה פשוט התכופפת להרים את הטבעת. כי איך הדלם רוקה בללה ארבע נדמה כדי שמרו שקיבלת עליך על שיטון המלך לעשות כרצונו. אמר לה בן השביעי, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר. הכבוד עצמך כך, הכבוד הקודש ברוך על כמה, כמה וכמה. אם אתה חושש על כבוד עצמך, אתה צריך לחוס גם ולא לחלל, כמו שהקודש ברוך הוא ששולט על כל העולם. אף כול למקטל, להוציא אותו לרגע, אמר לו אימי, יבו נעלי ואינשקי פורטה. נו לי אותו ואני אנשק אותו מעט. אמר לו, בני, לכו, ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת על המסבח אחד, ואני עקדתי על שבעה בנים בעצם, על שבעה המזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצצה בת קול ואמרה, אם הבנים שמחה. אני רק אסביר במילה אחת, הסיפור הזה משהו רמוז פה, זה בעצם את העניין הזה של מעשה הבריאה, האם מעשה הבריאה מעיד על מלכות השמיים, כל השישה הבנים זה בעצם שישת הימים, שבעצם אנחנו בזה דומים לגויים שעובדים, ובכל זאת אנחנו חיים כל יום את רצון השם, יום ראשון בשבת, שני בשבת, עניין של שבת זה מרכז השבוע, של השבוע שלנו, להבדיל מהגויים, והגויים מוכנים, הם, כל פעם שאנחנו באים ומעידים את העדות הזה, הם באים והורגים אותנו, כלומר, לא, הם, בזה הם לא מנסים עדיין להתמודד, כי זה לא מפריע להם. מגיע שבת, שבת זה יום מנוחה, בשבת אנחנו מעידים שכל הציר של כל השבוע זה סביב השבת, אז אומרים, טוב, אתם לפחות, היהודים לא רוצים שמור שבת בסדר, אבל לפחות אז תעשו כאילו שיראה בפעולה הזאת, שמה שאתם שופטים זה רק מצד המנוחה, לא מצד עדות שזה שבת. אלא מצד המנוחה, שזה, אנחנו גם הגויים מסכימים שיש עניין לנוח. ולכן תעשו את זה מהפעולה הזאת, והאם היהודים אומרים, לא, גם השבת שאנחנו עושים את זה, זה באים ועושים את זה מתוך ציווי השם, אז ממילא הם באים והורגים אותם, ואז הם באים ואומרים, למה אתם לא כאלה הקשנים? אומרים, מה, אתם אכפת לכם בשביל פה מלכות של העולם, ומה עם מלכות של הקודש ברוך הוא? הרי כל העניין הזה של השבוע, אנחנו חיים בשביל מטרה של רצון השם. אז ממילא באים ו... עם ישראל מוסר את נפשו למען הקדוש ברוך הוא. מה קורה? באה אימא, מי זאת האימא? הנשמה. הנשמה באה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, תראה איך אני קידשתי ועשיתי, הקרבתי שבעה מזבחות כל השבוע למען שמך הגדול. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אז זה בעצם בזכות זה שהנשמה עושה את הדבר הזה, היא זוכה לגן עדן, שזה בעצם העולם הבא. זה הכוונה, אם הבנים שמחה. בסדר? זה הרעיון שמותמן פה בסיפור הזה. יש בזה עוד רעיונות כמובן. על רבי שמעון לוי אמר, זו מילה שניתנה ביום השמיני. רבי שמעון לוי שמר אלו תמיד חכמים שמרים הלכות שחיטה בעצמן. דמה רבה, כל מילה הלך זהין שבנפשי בר משחיטה. בדבר אחר, כלומר, אמרו, כל הדברים תמיד חכמים יכולים להראות חוץ מסכין שחיטה. סכין שחיטה, לא להראות. למה? מרוב התלהבות, הם יכולים לערוף את ראשם. רב נחמן בר יצחק אמר, אלו תלמידי חכמים שממיתים לעצמן לדברי תורה כדי רבי שמעון לקיש, דאמר רבי שמעון לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר זאת התורה דם כי ימות אוהל, והכוונה שהתורה מתקיימת כאשר אדם ממית את עצמו בעבורה בעולי תורה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, 40 סאה, אנחנו עוברים עכשיו לדף נ"ח, קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר, רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר, שלוש קופות של 40 סאה, 40-40 סאה, שקורת מהקופות היה משקלה 40 סאה, ומשקל הכל יחד היה 120 סאה. במתין נתנה 40 קופות של 3-3 סעיד, כל אחת מהקופות היה משקלה 3 סאה, כן? ולא פליגיה. הברייתא ורבי ינאי שאמרו שנמצאו 120 סאה בשבת ימים, לא חלוקים. הדרישה, הדדרה, דברי רבי ינאי מדובר בתפילין של ראש, הם גדולים. רבי יוחנן מדובר בתפילין של יד שהם קטנים מהתפילין של ראש, ולכן נמצא מהם כמות קטנה. אמר רבי אסי, 4 קבין מוח נמצאו על אבן אחת, ולאמר 9 קבין של מוח נמצאו. אמר רב קנה ויתמר שילה ברמרי, מה יקרא בד, בבל, השדודה, אשרי, ששלם לך את גומולך שגמרנו. דוד המלך מקלל את בני בבל, שישיבו להם כמעשה אמרים שעשו לישראל בימי החורבן. מה אומרת הגמרא? הפסוק ממשיך, אשרי שיואחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. מאושר יהיה מי שיואחז וינפץ את ראשם של בניך הקטנים על גבי הסלע. ומכך שהפסוק מפרש העונש הזה הוא מידה כנגד מידה, זה הוכחה שכך עשו בני בבל לישראל בזמן החורבן. אוקיי? Okay?